שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט ביטלמניקס מדברים ביטלס. לצידי פה גיא ברמן מחליס, שלום גיא.
שלום אורי.
ואני אורי כועז. אנחנו כמובן מזכירים לכם את הבלוג שלנו בביטלמניקס.co.il. והיום אנחנו לוקחים קצת הפסקה משנת 1969 של הביטלס, פרויקט גט בק, שהטיש אותנו סופית, טוב, לא סופית, נחזור אליו בפרק הבא. והיום פרק יותר קליל כזה, כשבמרכז הפרק עומד בחור בשם ג'ורג' הריסון, והיום אנחנו הולכים לדבר ככה, לקחת שני שירים שכתב ג'ורג' הריסון עבור האלבום הלבן, האחד, While My Guitar Gently Weeps, והשני,
Savoy Truffle.
ואנחנו בעצם נעמיד אותם ככה במאץ' כזה, מין ראש בראש, וכל אחד מאיתנו ירחיב על שיר, ויהיה כיף.
ואל תהיו כאלה, אל תלכו ישר ותגידו, זה לא כוחות, While My Guitar, זה שיר הרבה יותר טוב. תנו קרדיט.
הוא הרבה יותר טוב.
Savoy Truffle. ראינו עכשיו, כשהיינו בפרויקט של Get Back, בפרקים הקודמים, שג'ורג' דיברנו על זה, שג'ורג' באמת הגיעו מים עד נפש. הוא נגמר לו הכוחות לגמרי מהחברה האלה, אבל בתכלס, מבחינת ג'ורג', אנחנו יודעים, גם דיברנו על זה שוב, אם אנחנו חוזרים אחורה, למעשה ג'ורג' הרגיש קצת שהוא סיים את תפקידו כביטל בשנת 66. הוא אמר את זה מילולית במטוס, גם על זה דיברנו, במטוס אחרי ההופעה האחרונה שלהם ב-1966, הוא עלה למטוס, התיישב ואמר, סוף סוף אני כבר לא ביטל. אבל זה די המשיך אחר כך לתוך שנת 67, כי האלבום פפר, סארג'נט פפר, מועדון הלבבות השבורים של סארג'נט פפר, שהוא בעצם במשך שנים כל כך רבות נחשב לאלבום הטוב ביותר של הביטלס, הוא אולי האלבום היחיד של הביטלס שהוא לא ממש אלבום של להקה, אלא הרבה יותר אלבום של פול מקארטני וג'ורג' מרטין, בעזרתו האדיבה והמאוד נלהבת בזמן אמת של ג'ון לנון, עם נגני אולפן בשם ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר. מעט מאוד רעיונות מוזיקליים הגיעו מג'ורג' הריסון. השיר שלו הוא נפלא, אבל הוא באמת חלק אחד קטנצ'יק באלבום הזה. הוא לא ניגן בכל השירים. בשיר הכי מדהים באלבום, שזה אולי השיר הכי מדהים בעיניי של הביטלס,
A Day in the Life.
A Day in the Life. הוא מנגן קונגוס.
מרקס, כן, קונגוס, מה, כן.
משהו כזה, כן. זאת אומרת, זאת התרומה שלו לשיר. ואני חושב שזה אומר משהו.
זה יותר מזה. כשהביטלס לוקחים את החופשה שלהם אחרי קנדלסטיק פארק, וג'ורג' הריסון בעצם טס עם פטי להודו, ללמוד סיטר, כשהוא חוזר לפפר, הוא קורא לזה דריכה במקום, או אפילו הליכה לאחור. ג'ורג' הריסון קורא לסארג'נט פפר הליכה לאחור, מבחינתו האישית.
כי יש משהו גם, הוא מאוד התחבר שם בעצם לכל הרוח של הבודהיזם, והוא מאוד התחבר לתפקיד של המוזיקה במזרח, שבעצם התפקיד שלו המוזיקה היא הרבה יותר, המוזיקאי הוא הרבה יותר רוחני, התפקיד שלו הוא בעצם להביא את המוזיקה שמגשרת בין היקום, בין האל, בין מה שלא יהיה, לעומת המוזיקאי המערבי שבעצם רוצה להיות סופרסטאר, או זאת אומרת, האגו לעומת משהו הרבה הרבה יותר רוחני.
חשוב להגיד שגם מקארטני, שבעצם הוא אדריכל של כל האלבום הזה, גם הוא מתחבר למוזיקות אחרות, אפילו למוזיקת המזרח, אבל הוא מתחבר לעוד דברים, הוא מתחבר גם למוזיקה קלאסית, והוא חוקר אוונגרד, זאת אומרת, הוא לא מתקבע על איזשהו זרם והולך יחד איתו.
אצל מקארטני זה סקרנות יצירתית, אין כן. מאחוריה משהו רוחני.
נכון.
זאת אומרת, זה משהו יצירתי, משהו שהתפקיד שלו זה למצוא צלילים חדשים, למצוא, לפתח את עצמך מבחינה יצירתית.
ולראות איך עוד זרמים של מוזיקה יכולים לבוא ולתרום ללהקה ולהרים אותה הלאה ולקחת אותה למחוזות שהם לא היו בהם.
נכון, אבל אצל הריסון זה לגמרי רוחני, זאת אומרת, זה איפה זה יכול, איפה הוא יכול לשרת את המוזיקה, כן. איפה הוא, וזה מתחיל איזשהו משהו שבעצם כל החיים ילך עם הריסון, המאבק הזה בין
החומר לרוחניות.
נכון.
גם לזה יש קונפליקט, כי אם אדם כל כך נאבק בחומרניות, הוא לא יכול לגור באחוזה כזאת גדולה.
זה נכון, כן. זה בדיוק, אני חושב שזה זה סוד זה, הקסם של אריסון.
זה הקונפליקט, כן.
אתה רואה את זה אבל גם באמת בשירים. כן. יש לו שירים כאלה ושירים כאלה, ויש לו תקליט שנקרא Living in the Material כן, World. כן.
אבל בוא לא נשכח גם את הקונפליקט השני שלו, הקונפליקט של איך הוא, ג'ורג' הריסון המוזיקאי, מתבלט בלהקת האם הזאת, הביטלס. הוא לא מצליח, בצדק, יש שם שני כוחות, או כוח אחד, אפשר להגיד את זה בתקופה המאוחרת יותר של הביטלס, זה בעצם רק כוח אחד שעובד ומאפיל עם הצל שלו בעצם על, אולי על כולם. אני מדבר על פול מקארטני כמובן. והוא בסוג של, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים של Get Back, יש לו איזשהו עניין לא פתור בעניין, בקטע הזה עם מקארטני, יש איזה עניין לא פתור שם.
אני חושב שהעניין הזה מתחיל במשהו שקראתי, אני מקווה שאני לא טועה, אני חושב שזה מתחיל כשאריסון, אחרי שהוא נוסע בתחילת 68, להעמיק את הלימודים שלו בסיטר, הוא קולט שהוא כבר לא יהיה כאילו נגן סיטר, אין לו, הוא מרגיש שאין לו באישיות שלו את מה שזה מצריך באמת להתמסר רק לסיטר, ולהוריד, באמת להשיל לחלוטין את כל האגו כן. ואת הכל, ואז הוא כאילו בעצם חוזר לרצון של להיות הגיטריסט בלהקה, אבל יותר מזה, גם יוצר בלהקה הזאת.
אותו קונפליקט שדיברנו עליו.
נכון.
אז בקטע הזה, While My Guitar Gently Weeps, מאוד 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 מסמל את הקונפליקט הזה, לטעמי. גם בליריקס, שהם פילוסופים כאלה, סמי-פילוסופים, וגם בתהליך ההקלטה של השיר, שתכף נספר, ונראה שהוא, גם הוא בעייתי, באלבום הלבן. הוא יוצר קונפליקטים שוב פעם, עם לנון ומקארטני, וגורם לאריסון לעשות משהו שאף ביטל לא עשה עד אז. אבל רגע, נגיע לזה.
אני חושב שלפני שנדבר על השירים, באמת אפשר לראות את מאוד מאוד את הקונפליקט הזה, בקטע, בציטוט ממשהו שהוא אמר ל-NME בספטמבר ב-1968, כשהוא מדבר על האלבום הלבן. הוא אומר, עכשיו אני רוצה לכתוב שירים ללא משמעות, כי נמאס לי מאנשים שבאים אליי ושואלים, היי, על מה זה? למה אתה מתכוון? האלבום הבא הוא פשוט יותר מפפר, כי הוא חוזר לגיטרות, בס וטופים, ואולי פסנתר. הכל הוא עדיין within you, without you, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר, כי עכשיו אני מתעסק בלהיות כוכב רוק'נ'רול. While My Guitar Gently Weeps, הוא כן שיר רוחני.
הוא שיר רוחני, אבל שיר שנכתב...
לעומת סבו יטרפל, כן. שהוא ממש לא שיר רוחני, הוא שיר מאוד מאוד פיזי.
נכון.
שיר על ממתקים. הכוונה הוא בעצמו באמת כל הזמן, אתה רואה את המאבק הזה כאילו... אפילו
לקרוא...
כשהוא כבר מצעיר משהו... כן.
אפשר לקרוא לפרק הזה, ג'ורג' הריסון, הקונפליקט.
אני לא הולך לכתוב שירים עם משמעות.
כן.
חוץ מ... פיגיז שיהיה להם משמעות באלבום הזה, ווייל מי גיטר שיהיה לו משמעות, ולונג לונג, טוב, עזבו, נו.
בעיניי, ווייל מי גיטר ג'נטלי וויפס, הוא שיר ממש טוב. מבחינתי, אני יכול לקרוא לו מאסטרפיס, זה מאסטרפיס, לדעתי, הראשון האמיתי של אריסון. יש בו את כל האלמנטים של הכתיבה של אריסון, שעושים אותו לדעתי לכותב שירים טוב, והוא שיודע לכתוב מטאפורות עם דימוי הזה של גיטרה שמייבבת בעדינות, שאם אני מפרש את זה נכון, אז זה הגיטריסט שמייבב ככה בצד ומחפש את מקומו בביטלס. באמת, השיר הזה נכנס לאיזושהי קטגוריה של שירים שמייצגים את הביטלס. גם אצל אנשים שלא ממש מעריצים גדולים של הלהקה. נגיד, שירים כמו Hey Jude, Yesterday, Help, While My Guitar Gently Weeps הוא אחד מהשירים האלו. גם המיקום שלו באלבום בעיניי הוא מושלם. רגע אחרי צמד מוזרויות של לנון ומקארטני, אני מתכוון ל-Wild Honey Pie ושיר הקומזיץ העליז של לנון, אנחנו מקבלים את הקריאת ה-AO הזאת, שמסיימת את בנגלו ביל, ובפתאומיות מושלמת מתחילות נקישות הפסנתר האלה של מקארטני, יחד עם המצילות של רינגו, והכל הופך פתאום לדרמטי וקודר, מבחינתי בצורה מעוררת השתאות, באמת.
העיבוד של תחילת השיר עם הקלידים, זה הברקה...
הברקה ענקית.
מדהימה. מי הבריק את זה, אמרת? מי בדיוק?
לא יודע, זה אחד, מקרטני. ורגע, באמת, לפני שהכל הולך וככה מסתבך בסדר שירים של האלבום הלבן, זה באמת, כאילו, התצוגה הראשונה של ג'ורג' הריסון, מהמרכולת שלו עבור האלבום הלבן, והיא מבריקה ונוצצת, ובאמת נשמע לא מעט גרסאות שלו היום לשיר הזה, ונראה איך השיר הזה מתקדם לאט לאט. אפילו למיק ג'אגר מהרולינג סטאונס היה מה להגיד על השיר הזה. הוא אמר שזה שיר מקסים ועצוב שרק גיטריסט יכול לכתוב. והוא צודק, זה שיר מדהים. אז השיר בעצם נפתח באיזשהו משפט באמת יפה, שאומר, דיברנו על קונפליקט, אז אני מסתכל על כולכם, רואה את האהבה שם שישנה. אפשר גם את זה ככה לפרש לשני כיוונים. אפשר לפרש את זה כאדישות, מישהו שבעצם אדיש, או מישהו שלא יודע, מסתכל על אהובה שישנה בצד. אז גם כאן, גם במשפט הראשון הזה של השיר, יש איזשהו קונפליקט, ואפשר לראות אותו מזווית אישית של ג'ורג' או מזווית רחבה יותר של כל האנושות, עם כל החולאים שלה. ואפשר גם לחשוב על ג'ורג' אולי כמישהו שמספר על עצמו, או מתבונן מהצד. כמספר, והשיר הזה הוא גם דוגמה מצוינת לאיזשהו שינוי שעובר על הריסון, על איזשהו בקיעה מהביצה. קודם כל העבודה על השיר מסתרת כמעט על כל תקופת ההקלטות של האלבום הלבן. הוא מתחיל איפשהו באפריל, הוא נכתב איפשהו באפריל מאי 68, כמשהו אחד, זה שיר אקוסטי, עובר שינוי באולפן, מתבסף לו מתישהו איזשהו אורגן, אחר כך הוא הופך לשיר של להקה, ואחרי איזושהי סאגה של התבחבשות עם השיר, אריסון תופס באמת פיקוד עליו והופך את השיר למשהו באמת גרנדיוזי ויפה. ולמרות שהשיר הזה נשמע שיר פילוסופי ומאוהר, דווקא את עיקר המילים לשיר הזה ג'ורג' כותב לא במחנה המערישי, את המנגינה הוא כן מפתח שם במחנה של המערישי בהודו, אבל את המילים לשיר הוא דווקא כותב אחרי שהוא חוזר מהודו. הוא מגיע לביקור בבית של ההורים שלו. הוא מנסה סוג של תרגיל מעניין כזה של כתיבה. תרגיל שמגיע לו כרעיון מספר שהוא קורא, ספר שנקרא I Ching, The Book of Changes. זה ספר סיני כזה שמדבר על תורת השינויים ועל דרך לקבלת החלטות. בקיצור, מין ספר קואוצ'ינג עתיק כזה. מה שתופס את אריסון בספר זאת הידיעה שכל מה שקורה בעצם נועד להיות. אין כזה דבר צירוף מקרים. לכל דבר יש תכלית, ואם זה ככה, אז כל מה שהוא יעשה הוא נכון. אז איך הוא בודק את העניין הזה? הוא בוחר ספר אקראי ממדף הספרים אצל הוריו, ופותח בעמוד אקראי. הספר שהוגרל מכיל פואמה, פואמה שנקראת Rain on the Roof, והפואמה נפתחת במילים האלה. When the humid shadows hover over all the stray spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. הצירוף הזה של המילים gently weeps תופס את הריסון, וסביבו הוא מתחיל לכתוב את השיר הפילוסופי הזה. באמת אפשר לקרוא את השיר הזה, כשקוראים את המילים, אפשר לקרוא אותו בכל מיני פרשנויות. גם כן כטרוניה כזאת על מצב הביטלס ומצבו האישי בלהקה. בסוף חודש מאי, הביטלס מגיעים לבית של ג'ורג' הריסון, כדי ככה לעשות סדר קצת בכל החומר הרב שהצטבר להם עבור האלבום החדש. הם מקליטים בעצם דמויים למשהו כמו 27 שירים, רובם ייכנסו לאלבום הלבן, הם קיבלו את השם אישר דמוז, על שם העיירה שבה היה ממוקם ביתו של ג'ורג'. לג'ורג' היה בבית מכשיר הקלטה די רציני, מכשיר של 4 ערוצים, מה שאפשר להם קצת לשחק עם הדמויים שמקליטים, קצת להכפיל קולות, להוסיף כלים. במפגש הזה יש לו כמה שורות עבור השיר שהוא לא כל כך בטוח לגביהם. לדעתי הם דווקא, חלקן לפחות, די יפות. משהו כמו, הבעיות שאתה זורע הם הצרות שאתה קוצר. או, אני יושב כאן ולא עושה דבר מלבד להזדקן. משפטים כאילו חזקים.
אני חושב שהמילים של הגרסה הראשונית טובות יותר.
בסדר.
אני מתחבר אליהם יותר.
אני רואה שמישהו פה יתעמק יותר מדי ב-I-Ching. אבל בסדר.
אז לפני כמו שאמרתי קודם, לפני שכולם יתנפלו עליי ויגידו, מה, איך אתה בכלל משווה שיר כמו סבוי טראפל אחד השירים היפים ביותר של הביטלס, While My Guitar Gently Weeps. אני חושב ש-While My Guitar Gently Weeps, כבר בגרסת אשר שעכשיו שמענו, אבל אפילו עוד יותר בגרסה שעוד מעט נשמע באולפן, היא מראה איזשהו נטייה באמת עצובה לטעמי של ג'ורג' הריסון להרוס את השירים שלו, בעיבודים שלהם. דיברנו כבר על דעתי לגבי האלבום הראשון שלו, שהכיל שירים מופלאים שפשוט מחרבים אותם אחד אחרי השני בעזרת הפקה בומבסטית וחסרת פרופורציה לגודל של השיר. שירים הם כל כך אינטימיים ויפים שבעצם מקבלים. וכנל מבחינתי פה ב-While My Guitar, אתה שומע אותו, מבצע את השיר עם גיטרה, זה שיר שאין, אי אפשר לעמוד בפניו. הוא באמת אחד השירים הכי יפים של הביטלס, ככה, בגרסת האולפן הערומה. אבל כשאני שומע את הבומבסטיות, זה שיר שאני לא מצליח להתחבר אליו בגרסה של הלבן הכפול.
תרשה לי לחלוק עליך, כן?
אני מרשה לך ולכל עם ישראל.
הגרסה הערומה היא באמת נהדרת, לפחות האולפנית. האולפנית ממש ממש נהדרת ומדגישה את ה... את המילים ואת הפילוסופיה ואת הרוח והעדינות, אבל הגרסה הגרנדיוזית היא פשוט, היא וואו, היא לוקחת את השיר פשוט כמה רמות למעלה.
אז לטעמי דווקא, א', אני מאוד אוהב את המילים הראשונות, לפני שהוא קצת שינה אותם, שגם יש בהם קצת הכנסה לפול וג'ון, אני יושב פה ורואה אתכם, אתם מתווכחים, אתם זה, ואני יושב ומזדקן בינתיים. אתם עושים, כאילו, אני יושב מהצד ומזדקן בזמן שהביטלס מבזבזים לי את החיים, משהו כזה, ככה אני יכול לקרוא את זה, אבל זה גם משהו שאתה יכול להזדהות איתו בכללי לפעמים, כאילו, במצבים בחיים. יש משהו מאוד אינטימי בגרסה הזאת, היא ממש, טוב, אנחנו מקדימים קצת המאוחר, כי רק נשמע אותה יותר מאוחר, אבל לכן כשאני מסתכל על השני השירים האלה, שכמובן שאנחנו עושים את זה בבדיחות דעת, כשאנחנו אומרים אחד מול השני, אנחנו יכולים, יש לנו את שניהם, אנחנו לא צריכים באמת לריב, אנחנו מכניסים את שניהם לאלבום, לא כמו הביטלס שהעיפו לו את Not Guilty כשהוא היה בחול ולא הכניסו לו לאלבום, אנחנו מכניסים את שניהם ואת Not Guilty שהוא שיר מדהים.
הם העיפו את Not Guilty בלי להרגיש שום רגש אשמה.
לגמרי. כשאני מקשיב לשני הביצועים, סבוי טראפל הוא ברור שהוא אחד השירים האהובים עליי ביותר בלבן הכפול, אבל הוא גם אחד השירים האהובים עליי של הביטלס, יש לו פאנץ', לא יודע להסביר את זה, יש לו סאונד, שנשמע תכף איך גם הגיעו אליו, אבל הוא יש, זה מסוג, יש שירים של הביטלס שאני אומר, וואי, למה הם לא עשו עוד שירים כאלה? וזה אחד מהשירים האלה, זה שיר שהוא נורא ייחודי בסאונד שלהם.
היופי שלו זה הסאונד
לגמרי.
במרכאות מלוכלך הזה, יחד עם הכלי נשיפה.
לגמרי.
זה הקסם שלו.
נכון, שם הקסם שלו.
אבל אם תשים לב, למשל, הקול של ג'ורג' שם, או איך שהוא שר, ככה קצת, כל הכלים ככה קצת לפעמים מאפילים עליו.
אבל זה שיר משחקי, זה שיר, זה לא שיר, זה לא While My Guitar, שהוא מוציא את הלב שלו וזה, או שיר שבעיניי יותר טוב משניהם, שזה Long Long Long, שהוא השיר הכי אהוב עליי בלבן הכפול.
הוא לא משתתף בראש, כי הוא פשוט מנצח לפי דעתי כל...
אלא אם כן שנינו ניקח אותו. באמת, זה שיר יוצא מן הכלל, לא מוערך מספיק לדעתי.
בביצוע גם...
יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. שיר מושלם.
אם בדיוק.
לגמרי. אבל הסאונד של הסאבוי טראפל הוא מסעיר, הוא באמת יש בו משהו כזה, וואי, למה אין עוד? אז בואו נספר קצת על מה השיר, כי הרבה אנשים שומעים אותו, ואם הם לא יודעים על מה הוא, אז הוא נשמע בכלל תמוע. אז הוא אכן תמוע, אבל הוא תמוע עם הסבר. והוא בכלל מתחיל ב-1890, כשנפתחת חברת הממתקים של מקינטוש, על ידי ג'ון וויולט מקינטוש. ג'ון הוא מלך הטופי. לפי הפרסומות של החברה, הם מכרו בשנת 1905 יותר מ5 מיליון פאונד של טופי. פאונד זה בערך חצי קילו, 450, משהו כזה, גרם. וזה חברה משפחתית שהולכת וגדלה וגדלה והופכת להיות מאוד מאוד פופולרי. ובשנות ה-60, אם היית רוצה לתת ככה בומבוניירה שווה, היית נותן בונבונרה של מקינטוש. זה גם חברה מאוד, הם שמרו באמת על הבעלות בתוך המשפחה, למעשה עד 1988, שאז כמו את כל העולם נסטלה קנתה אותם גם, הם היו חברה, הם שמרו על עצמם כחברה משפחתית. והייתה חנות ממתקים באליפקס, שהיה לה בומבונדיארות של מקינטו, שנקראו Good News, וקלפטון היה מחור. אריק קלפטון היה מחור לממתקים. זה משהו שלא רבים יודעים, אבל הוא היה מחור לממתקים, והממתקים האלה גרמו לו לשמות בשיניים, המון חורים, המון טיפולים. ג'ורג' מספר בביוגרפיה שהוא כתב, סבוי טראפל הוא אחד משעשע, שנכתב בזמן בילוי עם אריק קלפטון בשנות ה-60. בזמן ההוא היו לו הרבה חורים בשיניים, והוא נזקק לטיפול שיניים. הוא סבל תמיד מכאבי שיניים, ועדיין אכל המון שוקולדים. הוא לא היה מסוגל לעמוד בפניהם, וברגע שראה קופסה, הוא היה חייב לגמור אותה. הוא היה אצלי בבית, והייתה לי קופסה של Good News על השולחן, וכתבתי את השיר מתוך השמות של הקופסה. בעצם כל השמות שיש לנו במילים הראשונות, Cream Tangerine and Montelimar, A Ginger Sling with a Pineapple Heart, Coffee Dessert, Yes, you know it's good news. Good news, כמובן, הקופסה. זה הכל שמות מבפנים. עכשיו, רופא השיניים, קלפטון סיפר להריסון שרופא השיניים שלו אמר, תשמע, אם אתה לא מפסיק לאכול מיידית, אז השיניים שלך, כולם ילצו להיעקר. זאת אומרת, אתה כולך מלא חורים. אז הריסון, כאיש רוחני ואוהב חברים, החליט שהדרך הכי טובה להתמודד זה להמשיך לצחוק עליו. But you'll know you'll have them all pulled out after the Savoy Truffle. Savoy Truffle, אגב, זה משהו עם, זה איזשהו כינוח עם, זה איזשהו שוקולד עם שקדים. ואז הוא קצת נתקע עם השמות, הריסון, הוא לא היה לו יותר שירים, שמות שהוא יכול להכניס פנימה. אז הוא המציא דברי מתיקה משלו, צ'רי קרים וקוקונט נאג' פאג', סליחה, קוקונט פאג' זה של אריסון בפנים. אז אם אתם הולכים ומחפשים אצל מקינטוש קוקונט פאג', אל תתבאסו, זה אריסון המציא, זה לא משם.
מעניין שהוא לא פנה לאייצ'ינג.
ועדיין הייתה לו חסרה שורה, היה לו לחן והייתה לו חסרה שורה, והוא לא הצליח לפתור אותה. אז הוא פנה לאיש יחסי הציבור, דרק טיילור, איש יחסי הציבור של אפל, שהיה חבר שלו, הוא היה חבר של כולם, וטיילור נזכר בשם של סרט של חבר טוב אחר שלו, אלן פריסר. שם הסרט היה You Are What You Eat. זה סרט שדיבר על זה שלא טוב לאכול בשר, למה? לא בגלל השחיטה, וואלה. כי הגוף שלך מתמלא באדרנלין של חיות מפוחדות. בקיצור, טיילור משחק קצת עם הכותרת של הסרט ומנסה להתאים ללחן, ומה שיוצא לו, You know that what you eat you are. והשיר מוכן. זה יפה, אם אתם תסתכלו, יש ספר נהדר שאני ממליץ לכל אוהבי הביטלס, שנקרא ביטלס ליריקס, של אנטר דייביס, שגם כתב את הביוגרפיה הרשמית שלהם בשנות ה-60, שהוא בפני עצמו ספר נהדר. ואחד הדברים היפים שם זה שיש את התמונות של הליריקס עצמם, ואז אתה בעצם יכול לעבור, אתה רואה שממש ג'ורג' מתלבט כשהוא כותב בכל העניין של החריזה, הוא מוחק, שם חריזות, אתה רואה שכשהוא שם את אובלדי בלדה, היה לו קטע שהוא לא ידע מה לעשות שם, עכשיו אנחנו יודעים שאובלדי אובלדה לקח 42, 6, לא יודע כמה שעות להקליט.
וכמעט מוטט את כולם.
חוץ מאת מקארטני, טוב, כן. אני חושב שגם את מקארטני.
גם את מקארטני נכון. זה מוטט בסוף, כי הוא רצה להמשיך נכון. להקליט ונעצר.
נכון, שזה באמת, כאילו, אתה יודע, זה שיר שאנחנו צריכים לעשות עליו פעם פודקאסט, בגלל שזה מראה עד כמה מקארטני פסיכי. לא באופן רע, כאילו, במחויבות שלו.
פרפקציוניזם, כן.
אפילו בשביל שיר כמו בלדי או בלדה, אני באמת, אני לא מהסונאים שלו, כי אני חושב שבאמת איך שהשיר נשמע, כיף לשמוע אותו. השיר לא טוב אולי, אבל יש משהו כיפי כאילו בסאונד, בעיבוד, בדברים.
אני גם לא שונא אותו, הוא פשוט לא צריך להיות באלבום.
אבל אז אתה רואה שם איך הוא מחליט, הוא בהתחלה, הוא רוצה כאילו, הוא מחפש דברים שהתחרזו, אז הוא מכניס את נאו והאו ולאוד, אתה ממש רואה כאילו, אתה רואה את העבודה שלו על לחפש את החרוזים, ואתה רואה מבחינת המשמעות, שהמשמעות של השיר פחות חשובה לו כאן. זה לא כמו While My Guitar Gently Weeps, שבאמת, אם אתה עובר גם על הגרסאות, אז אתה באמת רואה את השינויים, מה הוא מחליט לשנות, הוא משנה משפטים, אבל הם משנים גם את המשמעות של השיר. פה זה לא העניין, פה הרבה יותר חשוב לו המצלול מאשר התוכן של השיר.
אני חושב אבל שזה השיר היחידי שבאלבום הלבן אפשר להגיד את זה עליו. כי אם אתה מסתכל על פיגיז, פיגיז זה אמירה חברתית.
אני מסכים איתך.
לונג 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 הוא שיר תפילה לאלוהים. וואל מהגיטר אמרנו. אז זה לא...
ונוט גילטי שהחבר'ה הורידו לו.
כן.
ויש לומר, החבר'ה הורידו לו מסיבה מאוד פשוטה. לא כי, זאת אומרת, כבר הוחלט שהוא ייכנס.
כן.
הם הורידו כי הם פחדו שאנשים יפרשו את זה כמה שזה. שיר נגד לנון ומקארטני. נוט גילטי נכתב, למי שלא יודע, הוא שיר שנכתב מתוך זעם של הריסון, על זה שלנון ומקארטני לא רצו כאילו לבוא איתו אחרי ההנהגה שלו, הוא ניסה לקחת את ההנהגה לפחות הרוחנית של הלהקה, ולהעביר אותם כאילו באמת להודו, לבודהיזם.
שזה משהו שאני באמת לא מבין, כאילו, לקחת כבר את כל הלהקה להודו, איך אתה יכול להגיד כזה דבר?
בגלל איך שהם חזרו.
בסדר, אבל הנה הם ניסו.
הוא נורא כעס אבל על ג'ון, כי כזכור ג'ון רק חיפש סיבה לצאת משם.
כן, כן.
וטוב, אבל זה כבר סיפור אחר.
עצרנו בדמויים של אשר, יום למחרת הביטלס כבר באולפן הקלטות, מתחילים לעבוד על האלבום הלבן, אבל ג'ורג' יאלץ לחכות כמעט חודשיים עד שיגיע תורו להקליט את While My Guitar Gently Whips. יש דברים דחופים יותר, כמו Revolution או השיר של רינגו, אבל נו, בסדר. ב-25 ביולי הביטלס מתחילים לעבוד על השיר, מגיע סוף סוף היום המיוחל מבחינתו של ג'ורג', ובאלבום הלבן קורה משהו מוזר. בדרך כלל כשמקליטים שיר של ג'ורג', אז ג'ון לנון יעדר מסיבה כלשהי. אם זה בפיגיז, שהוא בכלל לא מנגן בשיר. אמנם הוא תורם איזושהי שורה וכמה לופים, אבל בסבוי טראפל זאת שלישייה, הוא לא מנגן. וגם בלונג לונג לונג.
בכלל, אבל כשאתה מסתכל, אז ג'ון מנגן בהכי פחות שירים, נראה לי, בלבן הכפול. קודם כל פול יש לו כמה וכמה שירי סולו, וג'ון נהדר מהמון שירים. הוא היחיד שבדרך כלל נמצא בשירים של אחרים גם, באופן קבוע, זה פול. אבל זה נכון גם להמשך, אגב.
נכון, טוב, דיברנו על זה, על בדיוק התחלת הרומן עם יוקו,
והאירואין.
התחלת הרומן עם האירואין. ובסדר, זה המצב באלבום הלבן. ובאמת בקטע הזה אפשר לתת רק מחמאות למקארטני, הוא מלווה ג'ורג' הריסון בהקלטת השירים שלו, ממש כמו איזשהו מנטור כזה, וגם ג'ורג' מחזיר לו טובה, הוא גם צמוד אליו בהקלטות של השירים שלו, ואיפה שמקארטני זקוק לו הוא נמצא שם.
ואני שוב אגיד את מה שאמרתי בפעם הקודמת, אני נורא אוהב את מערכת היחסים בשנים האלה בין ג'ורג' לפול, ואני חושב שאנחנו לא... שוב, זה על סמך מה שאנחנו קוראים ושומעים וזה, אבל אני חושב אני חושב שכל השנים, הערכה של מה שהיה, בגלל גם דברים שג'ורג' אמר אחר כך, היא לא נכונה לזמן אמת. איך אחרי זה ג'ורג' פירש כאילו, ומה הוא שם על זה, אבל כל פעם שאתה מסתכל, בכל אחת מהתקופות האלה, ג'ון הציק לו, ג'ון לא היה שם בשבילו,
כן.
ופול תמיד היה שם.
אני מרגיש שגם ג'ורג' בתקופה, נגיד, יש את כל הצילומים היפים האלה של האנתולוגיה, שלהם יושבים ומג'מג'מים, אני מסתכל על ג'ורג' שם, ואני רואה שהוא עדיין לא השתחרר מזה.
לא השתחרר, הוא לא רוצה להיות שם. אתה רואה,
הוא גם לא רוצה להיות שם, וכן, והוא גם מסתכל כזה במין עין עקומה לפעמים, אני ככה מצליח להרגיש על מקארטני.
אבל אני חושב, ושוב, זה לחלוטין מהראש שלי, דרך הראייה שלי, לא קראתי, לא יודע. נראה לי שהוא נותר קצת טינה, כי ג'ורג' בתקופה של האנתולוגיה, בא לעשות האנתולוגיה, עקב זה שאין לו מספיק כסף. הוא לא בא מכיף. הוא לא... זאת אומרת, מבחינתו אפשר היה לא לחזור לביטלס בחיים.
אני חושב שגם זה קשור איכשהו לג'ף לין, שעשה איתו את הטראבלינג ווילבריז ו...
איכשהו הם הצליחו כן. כאילו לשכנע אותו, כן. כי הוא לא רצה לעשות כלום. ג'ורג' אגב היה זה שבאופן תמידי לא הסכים ששום דבר שקשור ללטיט כן. בייצא. כל פעם שהיה מדובר על הוצאות מחודשות. אמנם הוא כבר יותר מדי שנים לא כאן וזה עדיין לא יצא, אבל...
כן.
זאת אומרת, נראה לי שהוא קצת קינה במקארטני.
קשה מקארטני, שלא, אני חייב להגיד.
אפילו קריירת הסולו שלהם לא הלכה, אני לא חושב שג'ורג' חשב בשנת 95, כאילו בשנת 70, שבשנת 95 זה יהיה המצב שלו.
כן.
לעומת זאת...
טוב, מקארטני הוא איש עסקים טוב, הוא ידע בדיוק מה לעשות, איך לנווט את הקריירה, הוא איש יחץ מעולה. אז... אי אפשר להתחרות איתו לדעתי. ג'ורג' מקליט גרסה אקוסטית יפהפייה, באמת, בצורה יוצאת דופן. אני שומע תמיד, זה מרטיט אותי, זה נעשה באולפן, באותו יום ב-25 ביולי, באמת מתויגת כטייק אחד של השיר, ואם מקשיבים לגרסה שיצאה לדעתי באנתולוגיה, בחלק השלישי של האנתולוגיה, אפשר גם לשמוע את מדי פעם את מקארטני מבליח עם אורגן ההרמוניום, בצורה לא ממש אחידה, כי הוא באמת רק לומד את השיר. אם תשימו לב באמת, אז יש גם את ג'ורג' מאמץ את הפריטת דונובן הזאת, שהזמר דונובן לימד את ג'ון לנון, וג'ון לנון לקח אותה להמון המון שירים באלבום הלבן, כמעט לכולם. אז גם היא נמצאת כאן בגרסה הזאת. זה כל כך יפה, שבאמת נדמה לי שג'ורג' ממש חושב על להכניס את השיר הזה ככה לאלבום. לפחות לכמה ימים הוא חושב שבאמת גרסה אקוסטית זה הדבר שמתאים לשיר. ויש גם תקדים לשיר אקוסטי שיכנס לאלבום, אבל פול מקארטני כבר הקליט את בלאקבירד. אז הוא שומר על הגישה הזאת ומקליטים באותו יום גם את טייק 2, שכבר מקארטני ממש נוכח על האורגן של ההרמוניום. ג'ורג' דואג למקארטני למיקרופון בהתחלה, שיהיה לו מיקרופון בלעדי. אחרי הסשן הזה באולפן ב-25 ביולי, הביטלס לוקחים הפסקה מהשיר הזה לצורך הקלטת הסינגל הבא של הביטלס, Hey Jude. ולג'ורג' הריסון ככה יש מספיק זמן לחשוב האם השיר הזה הוא יישאר בגרסה אקוסטית או בגרסת להקה מלאה. בכל מקרה, הפעם הבאה שהם יהיו באולפן ויעבדו על שיר הזה תהיה רק ב-16 באוגוסט.
בינתיים הביטלס מקליטים שירים אחרים, ביניהם את סבוי טראפל. סבוי טראפל משתתפים רק 3 מחברי הביטלס, כמו שאורי כבר אמר. ג'ון כנראה היה בדיוק עסוק ב4 התאריכים האלה שהם הקליטו, יכול להיות שהוא חופף את השיער כל פעם שמדברים על ממתקים, או כל מיני איזה, אתה יודע, לכל אחד והמוזרויות שלו.
יכול להיות שיש לו אלרגיה.
יכול להיות שיש לו אלרגיה לממתקים, זה נכון, זה קורה. והם מתחילים את ההקלטה באולפני טריידנט, בשלישי באוקטובר 1968, כשג'ורג' על גיטרה, פול על בס, רינגו בטופים. הם מתחילים בהרבה מאוד חזרות שלא מוקלטות, אבל זה משתלם, כי בסופו של דבר, כשהם מקליטים, הם מרוצים אחרי טייק אחד. יש רק, אך ורק טייק אחד לשיר הזה. לבסיס שלו. יומיים יותר מאוחר, ג'ורג' חוזר לשם להקליט שירה, וזה בעצם מסיים את הסשנים שהביטלס עשו בכלל בטריידנט. חוזרים לאולפני אייבי רוד עם הקלטות של טריידנט, וג'ף אמריק, הטכנאי סאונד המהולל, מקשיב לשירים, ומתחילה מאומת עולם, הוא אומר שיש שם תקלה טכנית, ומתעצבן וצועק, ובסוף מגיעים אנשים מטריידנט לשמוע, וגם מבהירים לו שבעתיד הם מעדיפים שהוא ישמור את הדעות שלו לעצמו, או לפחות בשקט. קיצור, מתחילים לעבוד מאוד מאוד קשה על השיפור של הסאונד מטריידנט. מי שיקרא את הפוסטים על Hey Jude, על זה מכיר, בגלל שעוד שירים הוקלטו שם, לכולם היו בעיות. היה שם את Hey Jude, את Prudence, את מרתה מיידיר. כולם עוברים תיקונים כדי שהסאונד ישתווה לסטנדרטים של EMI. אפשר לדבר על זה, האם באמת הבעיה הייתה בסאונד, או באופן שבו בעצם האולפן היה מתוכנן, ולכן ב-AB Road דברים נשמעו פחות טוב, אבל זה לא משנה כרגע, היה צריך כאילו לסדר את הסאונד בשביל שאפשר יהיה להמשיך לעבוד ב-AB Road, ותמיד הטכנאים של AB Road יגידו שהם המקום הטוב, אז קיצור, היה שם בלגן, ועבדו על זה קשה, ונגמר הזמן, והכי פחות השקיעו, נחשו במה?
בסבוי טראפל.
איך ניחשת?
לא יודע, הרגשה.
איכשהו החליטו לשם שינוי להשקיע את רוב הזמן בג'ון ופול, וסבוי טראפל קיבל פחות זמן. מה שלדעתי הוסיף לו בגדול, בגלל שהוא דחוס מאוד, וזה עוזר לסאונד שלו מאוד. כך שלשם שינוי, הזלזול המרגיז שמפגינים כלפי ג'ורג' דווקא השתלם לשיר. ב-11 בספטמבר מתכנסים ב-AB Road, 6 נגני סקסופון, 2 בנריטון ו-4 טנור, אם זה ממש חשוב לכם כדי שתוכלו לזהות כמה היו שם, כדי להקליט עיבוד יפהפה שכתב קריס תומאס בן ה-21. קריס תומאס? איך זה קורה? איפה ג'ורג' מרטין? מספר קריס תומאס, ג'ורג' מרטין הציע שיכתוב עיבוד לסקסופונים. אני מוכרח לציין שזו הייתה עבורי מטלה לא פשוטה. עכשיו, זה ממש לא פשוט, זה לא שגרתי שג'ורג' מרטין מאציל סמכויות כאלה. יכול להיות לזה שתי סיבות. א', מי ששמעת לפני שני פרקים שלנו את פרק 9, יודע שבספטמבר הוא פתאום הודיע לקריס תומאס, אתה אחראי על הביטלס, אני נוסע לחופשה. שזה בכלל משהו שלא אופייני לו, אבל הוא היה ממש זקוק לחופשה מהביטלס. לכן אולי פה עכשיו באוקטובר הוא אמר, עשית עבודה, אמר כאילו לעצמו, קריס עשה עבודה כל כך טובה, אני סומך עליו שיעשה גם את זה. ואופציה נוספת, זה שפשוט כבר לא היה לו סבלנות, הוא לא רצה לשמוע מהם, וניסה כמה שפחות להיות מעורב.
קראתי איפשהו שהוא גם לקח לעצמו פרויקטים נוספים, חוץ מהביטלס.
כל הזמן, אבל כן. זה נכון, מהרגע שאולי באמת אנחנו גם צריכים לעשות על זה פרק,
שהוא בעצם
ג'ורג' מרטין יצא להיות פרילנסר.
כן. הוא הקים את אולפני אר.
נכון. כן. ועדיין זה לא משהו שהיית, כאילו, אני לא חושב שיש תקדים לזה שמיוזמתו ג'ורג' מרטין העביר כתיבת עיבוד למישהו אחר בתוך, בביטלס. יש את הסיפור המפורסם על איך פול מקארטני לא היה לו זמן לחכות. אתה יודע מה? יכול להיות שזה גם סיבה. ב-She's Living Home, ב-Sergeant Pepper, פול מקארטני בא לג'ורג' מרטין ואמר לו, עכשיו אני צריך שתכתוב לי עיבוד לכלי מיתר. וג'ורג' מרטין אמר לו, תשמע, אני עכשיו בסשן באולפן מקליט את ציליה בלק. עוד יום, יומיים, אני אכתוב לך את זה. כשהוא הגיע יום, יומיים אחרי זה, כבר מישהו אחר כתב את זה. יכול להיות שהוא אמר, אוקיי, אתה יודע מה, אני
רוצה להגיד עוד משהו על היחס של ג'ורג' מרטין, אם כבר אנחנו פותחים, על היחס של ג'ורג' מרטין לג'ורג' הריסון. אפשר לראות לאורך כל ה... לא, לא כל, לאורך תקופות מסוימות, שג'ורג' מרטין גם כן לא מתייחס באופן שוויוני לג'ורג' הריסון. מקרה טקסמן, הסולו גיטרה של מקארטני. סולו גיטרה שג'ורג' הריסון צריך לנגן בטקסמן, השיר שהוא כתב, אין לו סבלנות יותר מדי. לא הולך לג'ורג' הריסון, לא מחכים. מקארטני בא ותופס את המקום. אם זה בשיר שכתב ג'ורג' הריסון לסארג'נט פפר, השיר המקורי, It's Only a Northern Song.
שיר נפלא.
שיר יפה.
שלדעתי כן. כל כך התאים גם לאלבום, כן. זה ממש חבל שהוא לא נכנס לאלבום.
אם הוא התאים לאלבום או לא, אפשר להתווכח לרוח האלבום, אבל הוא שיר בסדר, הוא שיר טוב. אפשר, אם עוד קצת עבודה היה אפשר לעשות ממנו שיר ממש טוב.
בעיניי הוא ממש
טוב. והוא ככה מנפנף אותו, לך תכתוב משהו אחר, וגם כשהוא בא עם משהו אחר, אז...
גם It's All Too Much, שזה שיר שאני כן. ממש אוהב, שהוא קלט בתקופת Magical Mystery Tour.
נכון.
זה שירים נהדרים.
כן.
פשוט... אבל ג'ורג' מרטין אמר בעצמו, הוא אמר, אני לא חושב... אני בטח, זאת אומרת, זה לא ציטוט, זה מהזיכרון, אבל כן. הוא אמר, אני לא חושב שאני חסמתי אותו, אבל אין ספק שלא עודדתי אותו כמו שהיה ראוי שעודד אותו, משהו כזה.
אני חושב שהוא אמר את זה בצורה מדויקת, כי אני גם לא חושב שהוא חסם אותו, אבל באמת לא נתן לו את ההקפצה למעלה.
אני חושב שבעצם כן. רק בסוף התקופה של הביטלס הוא קלט שמדובר במישהו באמת מוכשר.
כן.
אבל מצד שני, תשמע, זה נורא קשה, לנון ומקארטני זה לנון ומקארטני.
ואגב, גם בקריית הסולו של הריסון, אני מקווה שאני לא טועה, ג'ורג' הריסון לא משתף פעולה עם ג'ורג' מרטין,
לא,
בשום...
לא ידוע לי.
כן. לעומת פול מקארטני שהולך וחוזר 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 אליו שוב ושוב ושוב.
אבל כזכור, כשהוא פגש אותם פעם ראשונה, הוא חשב שהם צריכים להיות פול מקארטני and the Beatles.
כן. או שהוא זוכר לג'ורג' הריסון את העיירה על העניבה, בסשן הראשון.
קן סקוט היה טכנאי יחד עם בריין גיבסון כשהקליטו את נגני הסקסופון. קן סקוט, אגב, למי שלא יודע, אחרי זה הוא יהפוך למפיק, שבין היתר יפיק כמה מהאלבומים המפורסמים והמוצלחים ביותר של דייוויד בוי, כמו זיגי סטארדסט ואלאדין סיין. הוא היה ממש ממש מרוצה מהסאונד שהם הקליטו. ואז בריין גיבסון מספר שקרה הדבר הבא. נגני האולפן ניגנו ממש טוב. אין כמו חטיבת כלי נשיפה שעושה את הדברים כמו שצריך, וזה נשמע נהדר. אבל לאחר שהשגנו את הסאונד הנהדר הזה, ג'ורג' פנה לקן סקוט ואמר, בסדר, אני רוצה להוות את זה. אז נאלצתי לחבר אמפליפיירים גדולים ולגרום להם לדיסטורשן, כשאני מפרק לחלוטין את הסאונד היפה והופך אותו למלוכלך. המוזיקאים הגיעו לחדר הבקרה להקשיב לפלייבק, וג'ורג' אמר להם, לפני שתקשיבו, אני חייב להתנצל על מה שעשיתי לסאונד היפה שלכם. בבקשה, סלחו לי, אבל ככה אני רוצה את זה. אני לא חושב שהם נהנו במיוחד לשמוע את הסאונד המופלא שלהם לאחר שמישהו דפק אותו כל כך, אבל הם הבינו שזה מה שג'ורג' רצה, והעבודה שלהם הייתה לספק לו את מה שהוא רוצה. שלושה ימים אחר כך ג'ורג' מוסיף גיטרה קלאסית שלא קיימת, אין מושג איפה, לא קלאסית, סליחה, אקוסטית. אם אתם תקשיבו כאילו לשיר, אתם תראו שבשנייה ה-36 היא פתאום צעצה, כאילו ממש לשבריר ונעלמת. כאילו, מה היא עושה שם, איפה היא הגיעה, למה היא לא נשארה? זה שאלות מעניינות, אין לי תשובה. רינגו מבלה עם המשפחה בסרדיניה, אז לא ברור מי מנגן...
הוא לא מבלה עם המשפחה בסרדיניה, הוא פרש מהביטלס.
אני לא רציתי עכשיו להכניס את זה. רינגו היה הראשון שפרש מהביטלס, נסע, זה... כן, נכון, רינגו פרש עם המשפחה לסרדיניה, אבל כתב שם את אוקטובוס גרדן. למי הוא כתב את זה? ברור של הביטלס, ברור שהוא יחזור. אז הוא כאילו מנגן, אז לא, אז מישהו, שהוא לא רינגו, מנגן טמבורין, וקריסטוף מוסיף אורגן, ומסיימים. ובעיניי זה, טוב, אמרתי כבר קודם, אני, יש בעיקר שני שירים שאני אומר למה הביטלס לא עשו עוד כאלה. אחד זה ריין, שזה אחד השירים הכי מושלמים בעולם, והשני זה סבוי טראפל, שזה אחד השירים הכי מושלמים בעולם.
שבעיניי מסמל את ה... כל אנדרי למוסיה והבלגן באלבום הלבן.
אבל תשמע, זה נכון, זה אנדרי למוסיה וזה כן. בלגן, אבל יש בזה...
בלגן יפה, לא בלגן רע.
זה נורא עוצמתי, תשמע, זה מהמם.
ואם אנחנו מדברים על בלגן, אז גם ב-While My Guitar Gently Weeps היה סיכוי טוב מאוד מאוד לבלגן, תכף אנחנו נשמע על זה. בוא נחזור ל-While My Guitar Gently Weeps, הפעם הבאה שהביטלס עובדים על השיר... הפעם, לשם שינוי, בהרכב מלא, ב-16 באוגוסט, הם מבצעים 14 טייקים לשיר, כשג'ורג' מנגן בחשמלית, פול בבאס, לנון באורגן ורינגו בטופים. ובאמת אפשר לשמוע שג'ורג' הריסון החליט מה לעשות עם השיר הזה, במהלך הטייקים שומעים אותו אומר שהוא מאוד 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 אוהב את הדרך, שפתאום השיר משתנה לשיר רציני, שיר של להקה, ועם טייק 14, שנשמע להם טוב, הם ממשיכים הלאה, ומכיוון שכל ארבעת הערוצים עדיין ב-EMI לא השתמשו במכשיר שמונת הערוצים, אז כל ארבעת הערוצים התמלו, הם מאחדים כלים, הם מאחדים ערוצים, הם מאחדים את הטוף, את הטופים ואת הבאס לערוץ אחד, ועוד כל מיני ערוצים מאחדים אותם כדי לפנות עוד ערוצים, וקוראים לגרסה הזאת טייק 15, דיברנו קודם על ג'ורג' מרטין והיחס של לביטלס וזה שהוא יצא לחופשה, אז בשיר הזה, בהקלטות האלה, אני לא יודע אם זה בטעות או בכוונה, על אחת מהקופסאות של סלילי הקלטה נכתב בבירור, הופק על ידי הביטלס. זאת אומרת, בדרך כלל היה כתוב, הופק על ידי ג'ורג' מרטין, מה שמראה באמת על רמת המעורבות של ג'ורג' מרטין בהקלטות האלה. שוב פעם הפסקה בעבודה על השיר, הפעם באשמתו של הריסון, הוא טס עם פטי לחופשה ביוון. בשלישי בספטמבר הביטלס שוב חוזרים לעבוד על השיר, ובסשן הזה כבר משתמשים במכונת שמונת הערוצים החדישה, שנרכשה באולפני EMI, אבל משתמשים בה גם בדרך לא דרך. הבדיקות, בדרך כלל כשמגיע איזשהו מכשיר חדש לאולפני EMI, אז היה איזה בחור בשם פרנסיס תומסון, שתפקידו היה ככה לאשר את הציוד, לתת לו את התקינה הנדרשת. אבל הציוד הזה של מכשיר הקלטה של שמונת הערוצים, עדיין לא סיים לעבור את כל האישורים של אותו פרנסיס, לכן הוא עדיין סגור בחדר שלו. אבל הביטלס מפעילים לחץ על קן סקוט. קן סקוט מפעיל לחץ על דייב הריס, טכנאי אחר. ככה בסופו של דבר מוציאים את המכשיר מהחדר של אותו פרנסיס תומסון, ומחברים אותו. שוב, למרות שהוא לא עבר את כל התקינות, ובגלל שהם ככה לא מיומנים עדיין להשתמש בו, אז הם ככה שכחו להפעיל את הפונקציה שמשתיקה את הסאונד כשמחזירים את הסליל לאחור, מה שכמעט מפוצץ לביטלס את האוזניים כשהם עם האוזניות. אז באמת עושים שימוש במכשיר החדש הזה, ג'ורג' מקליט את הקולות שלו על גבי אותו טייק 15 שהוקלט בסשן הקודם, ויש לו רעיון, הוא רוצה להכניס סולו גיטרה, שיהיה בצליל כזה מייבב, כי זה רק הגיוני להכניס לשיר שמדבר על גיטרה שמייבבת. אבל הוא מאתגר את עצמו. הוא לא רוצה להשתמש בשום אפקט כדי להגיע לתוצאה הזאת, ומה שהוא עושה, הוא מקליט את הגיטרות ומנסה להכניס אותן במאופך לתוך השיר. הוא חושב שזה יהיה לו ממש קל לעשות את זה, הרי כבר עשו את זה. יש לו בראש במיוחד את הסולו עם המאופכים של I'm Only Sleeping מריבולבר, אבל זה לא ממש הולך לו. הוא מנסה לרתום את ג'ון ואת פול למשימה, אבל לא ממש ממש מצליח ככה להלהיב אותם על זה. ומה שהוא אמר על אותו יום זה ככה. ניסינו להקליט את השיר, אבל ג'ון ופול היו כל כך עסוקים בשלהם, שהיה קשה לרתום אותם ברצינות עבור השיר שלי. זה לא קרה. הם לא לקחו אותו ברצינות. הלכתי באותו לילה הביתה וחשבתי לעצמי, זה כל כך חבל, כי ידעתי שהשיר הזה הוא די טוב. מה שמביא אותו לאיזשהו רעיון. בחמישי בספטמבר הוא נוסע ליום הקלטות באולפן, והוא נוסע יחד עם השכן שלו, מישהו שגר בסביבה איתו, בחור בשם אריק קלפטון, מכיר?
לא, מה?
אריק קלפטון, בעיות בשיניים.
ברור, ברור, כן, כתבו רופס שיניים, כן. כתבו עליו מלא שזה.
אז הם מתגוררים באותו אזור, הם נוסעים יחד ללונדון, ובדרך הריסון בא ומציע לו איזושהי הצעה, יש לו רעיון איך לפתור את התסכול שלו עצמו לגבי השיר, והוא אומר, הוא מבקש ממנו, בוא תצטרף אליי לסשן באולפן היום, בוא אני רוצה שתנגן. אריק קלפטון עונה לו, מה פתאום, לא עושים דברים כאלה.
הביטלס.
כן, אף אחד לא ניגן אף פעם באלבום של הביטלס. האחרים בטח לא יאהבו את זה.
אף אחד שהוא לא כאילו נגן כלמיתר.
כן, כן, נגן מנקה איזה פופ רוק.
נגן שבכלי שהביטלס יכולים לנגן בעצמם.
כן, בדיוק. אז ג'ורג' אומר לו, תראה, זה השיר שלי ואני רוצה שתנגן בו. ומהמשפט הזה באמת אפשר להבין שההצעה הזאת לאריק קלפטון, ככה אני מבין את זה, נובעת יותר מהכרזת עצמאות, כאילו סוג של, הנה אני קובע את החוקים מחדש בביטלס, יותר מאשר אולי שהוא חשב שאריק קלפטון באמת יכול לתרום משהו ממש ממש שהביטלס האחרים לא יכולים לתרום לשיר.
תשמע, אני לא, אתה רואה אותו אומר, פול, תשמע, אני לא מצליח להגיע לסולו גיטרה כמו שאני רוצה, אולי תנגן אתה? זה משהו מעניין שקראתי עליו, ולא ידעתי, שהוא אמר באיזשהו רעיון בשנות ה-80, שהוא היה מסתכל על הנדריקס ועל קלפטון, והיה אומר, אם אני רוצה אני יכול לנגן ככה, אבל זה לא, אני לא אוהב לנגן ככה, אז איזה סיבה יש כאילו בכלל שאני אעשה את זה? שזה...
כן, רק אם הוא רוצה.
אבל האמת, אני לא יודע אם לא, כאילו, כי יש לו סגנון מאוד מיוחד להריסון.
נכון.
הוא לא מהגיטריסטים של ה... בוא ניתן סולו של 8 דקות עכשיו, ונרדים את הקהל, או נשלב את הקהל, תלוי באיזה... אתה יודע, תלוי באיזה צד אתה. אבל הוא נגן של... שמשלב... הוא לא אוהב להתבלט, הוא דווקא לא, כאילו, גם אתה רואה את זה לאורך כל הביטלס, תחשוב איזה ליוויים יפים הוא עשה לשירים של הביטלס בהתחלה, כאילו, איזה...
Till There Was You,
או בשירים כמו And I Love Her, וכל מיני, אבל הם לא תופסים את המקום של השיר.
הם לא מאפילים על השיר.
הם לא כמו מה שפול מקארטני עשה ב-Something, שאני חושב שזה נגינת הבאס היפה ביותר ששמעתי, ועדיין היא בולטת, כאילו, היא אומרת...
היא בולטת, אבל גם לא מאפילה עליו.
היא לא מאפילה כי השיר יוצא מן הכלל, אבל היא נורא נוכחת.
נגינה יוצאת מן הכלל של הבאס.
אתה לא יכול להתעלם. היא כאילו, היא מוציאה את עצמה, היא עושה, תראו אותי, תראו איזה יפה אני מנגן באס.
כן.
נכון, השיר יפה, אבל תראו איזה יפה אני מנגן באס.
נכון. בכל מקרה, זה באמת משהו שלא נעשה עד אז, אבל אנחנו אמנם עוד לא הגענו לזה בפרקים על 69, ג'ורג' לא יעצור עם אריק קלפטון. חצי שנה אחרי זה בערך הוא מביא את בילי פרסטון, לנגן עם הביטלס בפרויקט גט בק.
וזה היה הצלה של...
כן, אגב, גם...
נגיע לזה בהמשך.
נכון, זה הייתה הצלה, וגם במקרה הזה זאת תהיה הצלה לשיר. לאו דווקא בגלל סולו הגיטרה.
אגב, בילי פרסטון, אריק קלפטון לא יקבל קרדיט.
נכון.
בילי פרסטון למעשה יהיה הראשון והאחרון.
בסינגל הוא מקבל את הקרדיט.
בסינגל,
כן.
הראשון והאחרון שיקבל קרדיט
עם הביטלס. כן. עם הביטלס. לכן הוא באמת מגיע לו התואר הביטל החמישי.
הביטלס ובילי פרסטון.
כן. בוא נשמע מה ג'ורג' אמר על אריק קלפטון. ובכלל הסיטואציה הזאת. הערכתי אותו כנגן גיטרה, ולא היה לי את הביטחון בעצמי עם הגיטרה, אחרי כל כך הרבה שנים לצד מקארטני. הוא הרס אותי כגיטריסט. משפט קשה. משפט קשה, באמת. כאילו,
אני לא...
גם אם הוא נכון, גם אם הוא נכון, משפט קשה לשמוע ממישהו, שמישהו אומר את זה על מישהו אחר.
אני שומר על הזכות השתיקה.
אריק התייחס אליי כבן אדם. באותה תקופה, איבדתי את העניין בגיטרה, והתעניינתי יותר ויותר במוזיקה מזרחית ובסיטר. באמת דברים קשים, באמת נחמר לי הלב שאני קורא את הדבר הזה שהריסון אמר. וזה באמת מדהים אותי שמוזיקה כזאת נהדרת נעשה תחת רגשות מרמור באמת כאלה חזקים. אני לא נכנס אם הם מוצדקים או לא, אבל באמת.
אני חושב שהדבר הכי עצוב עם הריסון זה שבאמת אדם שהוא באמת רוחני, זאת אומרת, אני לא חושב שהיה מדובר בציניות, אני חושב שבאמת היה מדובר באדם רוחני. אני חושב שהטינה שהוא רכש למקארטני ולנון עד סוף חייו,
כן.
היא נורא עצובה. כאילו, יש בזה משהו שהוא נורא, אתה אומר, וואי, תחשוב שהיית יכול להתפרק מהטינה הזאת, לא בשביל להתאחד עם מקארטני, ולא בכלל, כאילו, נראה לי נורא, כאילו, כל כך הרבה שנים להמשיך לחיות עם טינה כל כך גדולה.
מה שאמרנו קודם על הפרויקט האנתולוגיה שהוא עשה בגלל הכסף וזה, אני רואה בזה איזשהו ניסיון שלו כן לפרק את הטינה הזאת, כן, כאילו לבוא ולהגיד, הנה, אני איתכם ביחד.
נכון, אבל בסופו של דבר הוא לא הצליח, בסופו של דבר ברגע שהוא, ברגע שהוא יכל היה להגיד, די, אנחנו לא ממשיכים כן. יותר, הוא הלך,
אחרת
הוא
היה לנו שיר שלישי של
ביטלס ולנון. ובכלל דיברו על אולי עוד הקלטות, כן. והיה כל מיני דיונים.
כן.
הרי לדעתי, הסיבה היחידה שמקארטני הסכים שג'ף לין יפיק את הקלטות האלה של הביטלס, מה שלדעתי זה שיקוץ.
כן, כדי
לרקח את הריסון. אין, אני לא רואה סיבה אחרת.
קצת על ההיכרות של הריסון עם אריק קלפטון, הוא מתוודע אליו 4 שנים לפני כן, כשאריק היה חבר בלהקת היארדבירדס. אם מישהו מכיר, יש להם שירים מאוד יפים, כמו For Your Love, Heart Full of Soul, שירים באמת יפים, תחפשו אותם, תקשיבו. ומתישהו יש איזושהי הצטלבות באחת ההופעות של היארדבירדס והביטלס, והוא מכיר אותו שם, והם מוצאים חן אחד ביני השני. בתקופה הזאת, 68, אריק קלפטון היה חלק מהרכב קרים, הסופר גרופ קרים, שהוא בעצם יחד עם המתופף ג'ינג'ר בייקר וג'ק ברוס, הבסיסט. אבל כמו ג'ורג', גם הוא מואס בהרכב הזה, ומואס בג'אמים האלה הבלתי נגמרים, ובעצם בתקופה הזאת הלהקה מתפרקת, קרים. אז אפשר גם להסתכל על זה ככה, שהרגשות של שניהם, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף לגבי ההרכב שהם נמצאים בו. ג'ורג' הציע לו את ההצעה הזאת, וג'ורג' עושה דרכו לאולפן, להמשך העבודות על השיר שלו, ובאמת ההתלהבות הזאת ממכשיר ההקלטה של 8 ערוצים כל כך גדולה, שהם פשוט ממשיכים ומוסיפים על השיר הזה עוד ועוד 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 שכבות, עד שהכל נשמע ממש 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 מוגזם. אולי אפילו יותר מוגזם מסבוי טראפל. זה באמת, זה עד כדי כך מוגזם היה, שהטופים שרינגו הקליט ממש נקברו מתחת לכל שכבות הסאונד האלה, ואי אפשר לשמוע אותם יותר. באיזשהו שלב, מבקשים מרינגו לקחת את המקלות טיפוף, ולתופף על יש את הכיסאות האלה שמרופדות בקריות ובשכבה של פלסטיק האלה, אז מבקשים, בוא תתופף על הקריות האלה, נקליט את זה כאוברדאב כדי להדגיש את הטופים. משהו ממש, בקיצור, טירוף לגמרי. וכשג'ורג' הריסון מאזין לתוצאה הזאת באיזשהו שלב, הוא מחליט ש-enough is enough. מספיק. הוא מחליט לגנוז את כל מה שנעשה עד אז, ומחליט שהביטלס יתחילו לעבוד מחדש על השיר. לדעתי החלטה מושכלת ביותר. ומקליטים באותו יום 28 טייקים חדשים לשיר הזה, כשג'ון בחשמלית, ככה הם מתחילים, ג'ון בחשמלית, פול מלהטט לו בין אורגן ההרמוניום לפסנתר, רינגו בטופים, והריסון מנגן באקוסטית. במהלך הסשנים האלה מגיע אריק קלפטון. באותו יום. עכשיו, אני חייב להגיד שהדעות חלוקות לגבי באמת מתי מגיע אריק קלפטון. אם קוראים את הקרוניקלס של מרק לויסון, זה קורה בשישי, אבל בקופסת ה-50 שיצא בשנה שעברה, מופיע טייק מתוך הסשן הזה, ששם מצוין שקלפטון היה בה חמישי באולפן, אז אני מתחבר יותר לסיפור, לגרסה הרומנטית נקרא לזה, שאריק קלפטון מגיע בחמישי בספטמבר, תוך כדי שהם החליטו לעבוד מחדש על השיר. אריק קלפטון נכנס, ג'ורג' הריסון מציג אותו בצורה די לקונית. זה אריק, הוא הולך לנגן בשיר שלי. אבל התוצאה שמושגת, כאילו ההיגיון אומר שהביטלס התנגדו לזה, אבל התוצאה שמושגת, ממש כמו עם בילי פרסטון, היא שדווקא המתח באולפן מתפרק. ג'ורג' הריסון סיפר, פול התיישב ליד הפסנתר, ניגן אינטרו נחמד לשיר, ופתאום כולם לקחו את השיר ברצינות. זה שאריק ניגן סולו, השאיר אותי בעצמי פנוי לגיטרות הליווי ולקולות. להביא זר לאולפן גורם לכולם להירגע. אז זה נכון, ראינו את זה גם קורה עם בילי פרסטון. אמרתי שג'ון בעצם ניגן על הגיטרות החשמליות, ברגע שאריק קלפטון מגיע, אז הוא פשוט תופס את הפוזיציה של ג'ון, את הטרק של ג'ון בחשמלית, ובאמת לא ברור אם ג'ון המשיך להשתתף בהקלטות או ישב בצד. משהו מעניין שאריק קלפטון מספר לג'ורג' הריסון לגבי הטכניקות הקלטה של קרים מול זאת של הביטלס. הוא מספר שקרים היו עושים חזרות אינסופיות על הקטעים שהם רצו להקליט, ואז בזמן קצר היו מקליטים את זה באולפן. הביטלס, כמו שאנחנו יודעים, עושים, למעט exceptions, עושים בדיוק הפוך. הם מקליטים עוד ועוד 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 עד שמגיעים לתוצאה הרצויה. החזרות שלהם זה בעצם הטייקים באולפן.
למרות שהנה בסבוויט ראפל, זה בדיוק מה שקרה. כן. עשו חזרות, 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 ואז רק טייק אחד.
נכון. כן, אמרתי, חוץ מ-exceptions.
כן, לא, אז יכול להיות שבאמת אריסון
לקח את זה ברצינות.
לקח ברצינות, כן. את בעצם את מה ש...
כן.
את מה שהוא מכיר מקלפטון.
כן. אז בואו נשמע, הזכרתי את קופסת החמישים, אז בואו נשמע את טייק 27, למרות שמה שהתקדמו איתו היה טייק 25, אבל טייק 27 מהסשנים האלו. בהתחלה אפשר לשמוע את ג'ורג' מזמין אוכל בתחילת הטייק הזה, ובטייק הזה אפשר לשמוע לקראת הסוף שג'ורג' ככה קצת מזייף בשירה. הוא מנסה לשיר אובר פלצטו כזה. וגם אריק קלפטון טועה. ואז פול עוצר את ההקלטות. ואז שומעים את קלפטון מבקש סליחה, וג'ורג' אומר, זה בסדר, ניסיתי פשוט לעשות סמוקי, כאילו את סמוקי רובינסון, ואני פשוט לא סמוקי. כשמגיעים לשלב המיקס של השיר ב-14 באוקטובר, את המיקס עושה קריס תומאס כי ג'ורג' מרטין בחופשה. אז אריק קלפטון ניגש לג'ורג' מתישהו ואומר לו, תשמע, אני רוצה שהסולו שניגנתי יישמע פחות קלפטון וקרים. אני רוצה שהוא יישמע יותר משהו אחר. ולכן קריס תומאס לוקח את הטרק הזה של שהקליט אריק קלפטון ומשתמש באותה טכניקה שהם השתמשו בה כדי לעשות הכפלות של קולות. טכניקה שנקראת ADT, Artificial Double Tracking. זה משהו בעצם שבעזרת דיליי מייצרים איזושהי הכפלה של הסאונד. זאת אומרת, זה לא באמת שני ערוצים שחופפים, אלא משהו מלאכותי. והביטלס באמת גם רוצים שהצליל של הגיטרה יישמע קצת יותר ביטלסי ולא בלוזי.
נו, אז עכשיו אתה מסכים שסבויט ראפל פשוט נשמע יותר טוב?
לא.
נו, אז אם הגענו להסכמה, אני חושב שזה זמן טוב לסיים. אני חושב שבשביל ששנינו נצא מרוצים היום מהפרק, נסיים אותו עם הגרסה של Love, הגרסה של האלבום Love, לשיר While My Guitar Gently Whips. Love זה אלבום שבו ג'ורג' וג'יילס מרטין ישבו ובעצם פתחו מחדש את כל השירים של הביטלס ויצרו פסקול למופע של סירק דה סוליי בלס וגאס. ומה שהם עשו עם While My Guitar זה שהם לקחו את
טייק אחד.
טייק אחד. והדבר היחיד החדש באלבום הזה זה עיבוד המיתרים שנכתב והתווסף לו. ובביצוע הזה זה ללא ספק אחד השירים הכי מושלמים שקיימים, בעיניי.
אני יכול להסכים איתך לגבי הביצוע הזה בלב.
תודה רבה לכם שהקשבתם. תודה רבה, אורי.
תודה, גיא.
וביי.
נתראה בפרק הבא. You were perverted too. I don't know how you were inverted.
no one alerted you. I look at you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. Look at you all. Still my guitar.